שלום לכם רבותיי. הפעם נדבר, ירמיהו אומר בפרק ב', כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ואנחנו שואלים, מה היה מעלה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה? מה, היה להם ענני כבוד, היה להם בר, מים, היה להם מן, היו חיים כמו מלאכים. אז מה היה העניין הזה של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה? מה היה הניסיון הכל כך גדול שאתה בא ואומר לעם ישראל בתור מעלה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה? מה? אבל הם היה להם, אנחנו הכרנו עכשיו שבשבועות היה סבים על הערים בגלל מתן תורה, אבל איך שיהיה, אני שואל, היה מן, היה אוכל, היה בער, היה מים, היה ענני כבוד, כיסו את הבגדים שלהם, מגליחה לא בצקע, לא החליפו בגדים, לא היה להם ערים וגבעות, מיישר, מה כל הבעיה? ובכן רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד פסוק פרשה מאוד מאוד קשה שמופיע בפרשה. לכאורה זה אריכות, אריכות בסדר במדבר, פרק ת' פסוק י"ז עד כ"ג נאמר ככה, ולפי העלות תענן מעל האוהל ואחרי כן ניסו בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם ייסו בני ישראל, על פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונשאו, או יומם בלילה ונעלה הענן ונשאו, או יומיים, או חודש, או ימים, בעריך הענן על המשכן, לשכון עליו, יחנו בני ישראל, ולא יישאו, בעלותו יישאו. על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. מה זה התיאור הזה? מה זה כל הריחות הזאת? זה לא מופיע בשום מקום בתורה. כל המקומות לומדים מאות אחת, מילה אחת, דרשות חז"ל, ממילה אחת, שתי דרשות, מאות וב, ופה אריכות, 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 אריכות. מה הכוונה? מה הכוונה בעניין הזה? ועוד על זה אומר ירמיהו, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ובכן, מה זה לכתך אחריי במדבר, שזה כל כך חשוב, לכתך אחריי במדבר? ובכן, צמר יסוד, אדם אוהב לחיות במשטר, לפי סדר ולפי תכנון שמראש. וכאן חיו בני ישראל ללא סדר. הם לא ידעו בבוקר, הם יהיו כאן בערב, רק גמרו לסדר את הריהוט של המעל, וכבר נקראו אל הענן המקריז, זזים קדימה. אילו חיים קשים מחייו של נווד מדברי, שכן הוא יודע את מסעו ובונה את חייו בהתאם לכך. בני ישראל לא ידעו לעולם מהי התחנה הבאה. אדם יודע איפה הוא הולך, מה הוא נושא, איזה תוכנית, אבל פה לא יודעים מתי יישאו, מתי יחנו, מה שנראה להם היום כתחנה ארעית, ומוכן יותר כתחנה של קבע, ומה שחשבו קבע יתגלה כארעי. לא קל לחיות בדרך כזאת. זה בדיוק מה שבאים הפסוקים האלו לתאר. תיכנס בבקשה לכל העניין הזה ותבין שאי אפשר לחיות בלי תוכנית. להקים אוהל ולפרק אותו זה לא עניין של פיקוח נפש. אבל אם בזאת ישתבח עם ישראל על אחת כמה וכמה ש... מה כל הפיקוח? מה כל העניין הזה? אבל יש להניח שהעניין הזה של לחיות בלי תוכנית היה גם כן בירידת המן, מה שהיה לנו בפרשת בשלח, ושם כבר מדובר באוכל, וגם שם היה עניין הזה של לחיות בלי תוכנית. לחיות בלי תוכנית. מה העניין הזה שם שהיו יכולים לחיות בלי תוכנית? זה ככה. אנחנו יודעים שכתוב, כשזיווגו של אדם וכשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. אז העניין הזה לחיות בלי תוכנית, בקריעת ים סוף הם לא ידעו מאיפה הם ינצלו. אפילו שיגידו, הגיע לכם נס, אבל הם לא ידעו איך הם ינצלו. מאיזה צורה שהיא, הם ינצלו מהצדדים, מהקרבים והנחשים, או מאחורה, מהמצרים, אבל אף אחד לא חשב להיכנס לתוך המים. הניסיון של מן שהיה במדבר, אנסנו אלך בתורתי או לא, אז זה צריך לדעת שתמיד היה בעיקר במדבר. במדבר היה להם אוכל, כן? אבל היה להם אחד מהניסיונות שבני ישראל, אם יותירו מן למחר או לא. מה כל העניין הזה? ובשבת בכלל שלא יצאו. האיסור שלא להותיר מן אינו עניין של מה בכך. טיבות של כל אדם לראות את דאגת יום המחר. הוא לא יכול לישון היום אם לא יודע מה יאכל מחר, כי אדם אוהב לחיות עם תוכנית ועם סדר. יסודו של איסור ההותרה ליום מחר נעוץ באמונה כי יש ברא לעולם לחיו אשר זן היום הוא אשר גם כן ניתן פרנסה מחר. עם שלם שצועד במדבר מחסל את כל מה שנמצא בידו היום ואינו מותיר אף מעט למחרת, זה נקרא אמונתו. וזה נקרא אמונתו וזה ניסיון גדול. כאשר מזונתו של יום המחר לא ברורים ולא מובטחים, קשה לו לאדם לחיות בשלווה. ואם יש גם ילדים קטנים שרוצים גם כן את הלחם והם תלויים בו, זה באמת הבעיה. וזה כתוב במשנה תורה בספר דברים, פרק אפרל, פסוק סמך וב. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך. אמרו חכמים, חייך תלויים לך מנגד זה הלוקח תבועה משנה לשנה, ופחדת לילה ויומם זה הלוקח תבועה מערב שבת לערב שבת, ולא תאמין בחייך זה הסומך על פלטר, זה נקרא על מאפייה של חנות שאולי מחר הוא סוגר. אומר רש"י, הלוקח תבועה משנה לשנה במנחות ק"ג על עמוד ב', הוא אדם שאין לו קרקע ואת תבועתו ביתו קונה מאחרים. פעם בשנה הוא קונה תבועה, וכיוון שאין לו קרקע משלו, אפשר שבשנה בעל לומאות לקנות תבועה, אבל כמו שחייב תנאים ועומדים. והפסוק מדרג והולך לקראת מעמד חמור וכואב יותר, אדם שאינו יודע מהיכן יקלקל את ביתו בשבוע הבא. קשה מכולם, אדם שקונה פת ממאפייה ולא יודע איך במשרד אצלותו הבא. התלות באחרים היא כללה מכללות התוכחה. חוסר ידיעת העתיד, הלוטה והרפה של הארוחה הבאה, ממרר כלענה את טעם של הארוחה הנוכחית. חרדת העתיד הלא ידועה, מהווה שמחת ההווה. זהו היסוד הגדול, וזה מה שאני אמרתי לכם מקודם על ההליכה במדבר. להקים אוהל ולפרק אותו אינו עניין של פיקוח נפש. ואם בזה עם ישראל משתבח על אחת כמה וכמה שדרך הורדת המן הייתה קשה לדידו. נכון, יש מן כל יום, אבל זה כל יום. איסור להותיר את המן היה לשאלה של קיומית וניסיון של יום יום. נכון, יכלו לסמוך, אבל זה כל יום תלוי מחר, זה מאוד קשה. וזה חישל את מידת הביטחון. דוד המלך אומר שהוא חש כגמול עלי אמו, תהילים קלמד ב', הוא מרגיש את עצמו כמו תינוק המונק בחיי אמו, וכל חייו תלויים ברצונה. הוא יודע שהוא תלוי בהחלטת אמו לשבט או לחסד, וכל מה שמסביב אינו מעניין אותו. הוא לא דואג לסעודה הבאה, כי יודע שיקבל אותה מאמו. ביטויים כמו חקלאות פורחת, משכורת גבוהה, לא אומרים מילה וחצי וחצי מילה לתינוק זה. הוא יודע כי כל שעליו לעשות זה לפקוט מעט ומקבל מיד את מזונו. זוהי הדרגה העליונה שבביטחון, ושנות הנדודים במדבר חנכו אותה. מלבד הניסיון שהיה בציפייה שמדי יום לירתו של המן, היה גם כן בדרך ירידת המן. למה? בגלל שהדרך של ירידת המן יום יומית זה גם כן מידה טובה, קשר עצוב עם הקדוש ברוך הוא. התלות הבלתי פוסקת במי שאמר והיה העולם הם דברים חיובים כשלעצמם. ורבי שמעון בר יוחאי, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה צריך פעם בחודש, פעם בשבוע? למה זה היה דבר כזה? אמר להם רבי יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? מלך בשר ודם, יש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקבל פני אביו, אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק לו בכל יום, היה מקבל פני אביו בכל יום, אף ישראל. מי שיש לו ארבע וחמישה בנים, היה דג אומר, שאמר לו ילד מן למחר, נמצאו כולם מתים ברב, נמצא כולם מחווים את זה, מה נורים שבשמיים, יומה והנגבר עמוד א'. ודווקא רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שנשאל על כך, למה? מכיוון שהוא סובר בברכות למדי כי מי שזכה מלאכתו נעשית על ידי אחרים וכל זמנו פנוי ללימוד תורה, שכן לרבן גמליאל שסובר שמה כי על האדם לנהוג אותן הדבר רבי שמעון, אני חושב במנהג דרך ארץ ולדאוג לפרנסתו, אז על כל האנושות חלה כללה של בדל הפירת תוכל לחם, ואין מי שימנת מכך. והתורך שהייתה מדי יום ללקיטתו של המן, זה גם כן נקרא בזה את הפירת תוכל לחם תאסוף, אבל רבי שמעון בר יוחאי, הוא סובר כי כאשר זכו מלאכתם לספינת די אחרים, ואין הזוכים צריכים לתרוך כלל בפרנסתם, מדוע לא ירד להם המן פעם או פעמיים בשנה? ובכך היה נחסל המעלה לכיתה שבכל יום, שכן אילו לא היו צריכים לטרוח מדי יום בלכתו של המעלה, הייתה בכך מידה מרובה יותר של מלאכה נעשה עד אחרים. ענה רבי שמעון בר יוחאי, נכון, אילו היה יורד המן פעם אחת בשנה, הייתה טרחה קטנה יותר והחיים היו במדבר יותר קלים, אבל בכך עם ישראל מפסיד דבר גדול, את המפגש היום יומי עם הקדוש ברוך הוא. התלות שהייתה לבני ישראל בכל בוקר בקדוש ברוך הוא, זה לא סתם תלות בעריץ שחסדיו אנו מצפים. מפגש יומי עם אבא, והמפגש הזה יש בו ברכה, שהאמונה מתחזקת ויחד עם האהבה הקדוש ברוך הוא הדרך כל זכינו. הבנתם את היסוד הזה? זה יסוד מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, וזהו היה, אף על פי שכל הצורת חיים הייתה באמת בספר לאמונה והייתה קשה, אבל מרב שמעון חי זה היה כדאי, כי זה נתן לנו את האמונה. נתאר לנו שאותו בן שעליו מדובר היה נזוב על ידי אביו ונזרק מארמון המלוכה, אף כועס עליו ואינו רוצה לראות את פניו, ובכל זאת מכיוון שהוא לא מעוניין שבנו ימות ברעב, הוא מוכן לפגוש אותו פעם בשנה ולהפקיד בידו סכום כסף לכלכלה שנתית. אם כעסו לא יהיה כל כך גדול, יסכים לפגוש אותו גם פעמיים שלוש בשנה, וכאשר כעסו ישכח לגמרי, יסכים לפגוש אותו מדי יום. מידת החיבה שאחת שקדוש ברוך הוא לבני ישראל באה לידי ביטוי בנס שהיה מדי בוקר, לא יראני אדם וחי, אין אפשרות להכניס את הבן בתוך הארמון, בשל מגבלותיו האנושיות שאינם יכולים לקבל את השפע האלוקי, לפחות נקבע מפגש של קרבה מדי יום יום. זהו היסוד של לחיות על חשבון הקדוש ברוך הוא בלי שום תוכנית. ומכלל אין אתה שומע עליו, מי שמקולל חס ושלום בעיני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אינו מעוניין לפגוש אותו, זה היה נחש. שיתקלל ואפר תאכל כל ימי חייך, מה פתלה זו? ולא כל אחד היה סץ ושמח שמזונותיו היו מצויים לו בכל שעה ולא הגבולות כמו אפר. אבל מפרשת אמן אמנו, כי הקדוש ברוך הוא יצר מערכת של תלות למי שאוהב אותו וחפש בחיבתו, וכך כל הבריאה, כל היצרים נושאים את עיניהם לשמיים שעה שהם צריכים למזונם, ומכמה לדיבר הכתוב, הכשרים שרים לטרף ולבקש מאל אוכלם, שהגת תרגי היא ביטוי לבקשתו, וכן כל בעלי החיים כולם תלויים בחסדי הבורא, נאמר עיני כל אליך יסברו. שונה מהם הנחש אשר מזונותיו האפר מצים לו בכל שעה ובכל מקום, הוא דחוי מלפני הקדוש ברוך הוא, כאשר נאמר לו ואפר תאכל כל ימי חייך, הייתה בה כללה קללה וצליל של מי שרוצה לומר, קח לך כדי סיפוקך לנצח, אני לא רוצה לראות אותך יותר. הרי זה כמו בן מלך שגורש מהארמון עם המחאה בנקאית שמנה, אשר תפרנס אותו כל ימיו, הוא יודע כי לחמו לא יחסר, אבל הארמון הוא כבר לא יחזור. גם בחגים, כשאבא שלו יערוך סעודות המוניות ויגיעו מוזמנים רבים, מקומו ייפקד. עליו להסתדר לבד עם הכסף שבידו, ואין לך עונש קשה וכבד מזה. הבנתם אותי? אשריהם של אלה הזוכים לקבל פניהם שלוש פעמים ביום, מדי בוקר, צהריים וערב, ואנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים מפרנסותינו. אפשר שקשה להתפלל ולא קל לכוון, אבל עצם האפשרות לבקש ולקבל נחשבת כזכות, כפגישה עם מי שמר והיה עולם. זה יסוד מאוד 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 חשוב בנושא הזה, לחיות בלי תוכנית. זהו יסוד לחיות בלי תוכנית. הנושא הזה נמצא גם כן במאמר שקשה מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אדם לא יודע והוא נמצא בקריאת ים סוף. מה זה הכוונה שדומה לקריאת ים סוף? ובכן ככה, המצרים עמדו מאחורה, והמצדדים היה נחשים ועקרבים, והמגיעים מקדימה, ונראה שאין להם שום צורה ואין להם שום ישועה, ודווקא בנקודה זו עולה הדמיון של עולם הפרנסה לקריאת ים סוף. למה? כי גם גם בזיווגו של אדם וגם בפרנסה יש רגשת חידלון, ודווקא אישה מגיעה ממקום לגמרי לא צפוי. בני ישראל היו במלכוד, נראה כחסר תקנה, הוא יש מאחורה איתני הטבע מקדימה ומשמאל ומימין, נחשים ועקרבים, אזרחיו הקבועים של המדבר הגדול והנורא. בני ישראל היו מלומדים בניסין, אבל אף אחד לא יוכל לשער מאין יבוא הנס ואיזה דרך צלחה ביותר. היו שחשבו כי יחזרו למצרים, ינסו ללחם עם המצרים ואז יתרז להם נס ו... וידם של המצרים טיבש. אחרים חשבו כי נראה שיצרו ללכת לצדדים, הם שמו כי לא יזכו שם, מאחר ולא הלחש ממית אלא החטא ממית, ואילו כאן יעמוד את השבוכו למינם ושמור עליהם המזיקים. והישועה באה דווקא במקום לגמרי לא ספרי, כי אף אחד לא מעלה בדעתו שהישועה תראו את עובדה דווקא מכיוון הים. עובדה היא כי הישועה הגיעה דווקא מכיוון זה. כך קריאת ים סוף, כאן מזונותיו של אדם. אף כאן אין יודע מאיכן תבוא פרנסתו, הוא חושב כי תבוא מדרום או מצפון, ובסוף היא באה ממקום שכלל לא היה בדעתו. מזונותיו של אדם קשים ומרים, כמו הרגשה של אלה שעמדו נרדפים על שפת ים סוף. אך גם הפתרונות שמספק הקדוש ברוך הוא לבעיית המזונות דומים לפתרונות שנתן הקדוש ברוך הוא לאלו שעמדו על שפת ים סוף. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו למדנו, את העניין הזה של גם מזונותיו של אדם וגם זיווגו של אדם וגם ההליכה במדבר. מאז היו קשיי פרנסה גורמי פיתוי, ולעיתים אף עמדו בסתירה לשמירה של הדת. אם היו לי יהודים שנאנסו לזכור בדברי אסורים כדי להביא טרף לביתם, היו מהגרים שהגיעו לאמריקה ולעמדו ביצרם כשפתחו את חניותיהם בשבת קודש, כי מסביב לפרנסה של שולחן ארוך רחב גדול יש גם כן יורה דעה שמסייג את המאכלים, מותרים קרא, בגדים שבהם מותר לזכור. חושן משפט מלמד יושר ואמונה במחר ובהלוואה, יש גם כן יורה דעה אם מותר לזכור בדברים כאלו. במדבר לא שכרו במזונות, אוכל היה נמצא מן השמיים, סלב בלילה מן הרמן בבוקר, אבל היה להם שולחן ארוך שהגביל את צורת ההנהגה. ויאמר השם למשה, אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצר מלכתות דבר יום ויומו למען נשינו, אלך בתורתי אם לא. רש"י אומר כי בני ישראל נבחנו כאן, אם ישמרו את המצוות אותיות במען, שלא להותיר ממנו ליום אחר ושלא לצאת לקודש ביום השבת. הרי האיסור שלא להותיר ממנו מה למחרת אינו עניין של מה בכך. טבעו של אדם לראות דגת יום המחר, ומטיבו לא ערבה שנתו היום אם הוא עוד לא יודע מה יאכל מחר, כי אדם אוהב לחיות עם תוכנית ועם סדר. וזהו היסוד הגדול ביותר. יסוד איסור ההותרה ליום אחד, ארוז באמונה כי יש בורא לעולם, וכי זה אשר זן היום, הוא אשר זו מחר ומחתיים. עם שלם צועד במדבר, מחסר כל מה שנמצא בידו היום, ואינו מותיר אף מעט למחת, הרי בכך מבטא את אמונתו גם מחר יקרה. הנה רבותיי, לימדתי אתכם, וזה הכוונה, כה אמר השם, מצא חן במדבר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. למדנו קצת את המושג שנקרא ביטחון ואמונה, והנפרד מכם ירחמיאל קם 052-762-8713. שלום לכם ולהשתמע. מעניין שמאז גורש אדם הראשון מגן עדן תחת רשומה של הכללה בזית הפרח תוכל לחם, שונה סגנון חייו, ונושא הפרנסה הפך לנקודה מרכזית בהוויית עולמו. ואם קודם בגן עדן היו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין, הפך מזמור לאחר גירושו לקורא מטריד ותורד משלוותו. איך אמר רבי אמנון מגנצא בתפילה נתנה תוקף? כתוב שם, נפשו יביא לחמו, לא אחת דברים אלו פשוטם ממש, לא אחת שמע דברים על פועל ושכיר שעשה פעולות הנראות לנו כמסוכנות כדי להביא מעט פרוטות לפרנסתו, בנפשו יביא לחמו. אמנם מזונותם של אדם קצורים מראש שנה עד ראש שנה, אך אין מכה כדי לפתור אותו מהשתדלות להשגתם. אמנם זן הקדש ברוך הוא מביצי כנים ועד כעני רעמים, עם כל זאת, קשה פרנסתו של אדם עד כדי השוואתה בלשנם שחרמים לקראת ים סוף. עומד אדם ותראה, מאין יבוא עזרי, מאיכן אביא את פרנסתי, מאיכן אקלקל את ביתי. אותה שעה הוא דומה לבני ישראל שעה שעמדו על שפת הים, והבחינו במצרים הדולקים על כבודיהם, מאחוריהם המצרים ולפניהם הים, אין דרך לכאן ולכאן, והישועה נראית כמהם והלאה. זהו היסוד הגדול שלמדנו את המוסד.